אנחנו פרשת השבוע, פרשת יתרו. באחד הלימודים הגדולים שאנחנו לומדים, זה בעצם המילה שפותחת את הפרשה, והישמע. יש לנו בפרשה הקודמת ובפרשה הזאת, שלושה צורות שונות של שמיעה. או במילים פשוטות, שלושה שמעו, וכל אחד הגיב בצורה שונה. השמיעה הראשונה אנחנו אומרים כל יום בשירת הים, אז נבלו אלופי אדום, אלה מואב יחזה מורד, נמוגו כל יושבי לכנען, טיפול הלב אמתה בפחד, בגדול זו החי דמוק האבן. שמעו האומים באזור, שמעו מה שקרה במצרים, ביציאת מצרים, שמעו מה עשה הקדוש ברוך הוא, נבעלו, נפחדו, רעדו, ומה עשו? כלום. המשיכו בחיים כרגיל. שמיעה שנייה. המלאק. שומע המלאק, מה עושה? יוצא למלחמה. והשמיעה השלישית, וישמע יתרו. הוא שומע, מה הוא עושה? מתגייר. בואו נבין מה קורה. אז כמו שאנחנו תמיד אומרים, קודם כל, אין כאן איזשהו סיפור על דמויות היסטוריות, אלא יש כאן בעצם דרך חיים, ומה שקורה אצלנו כל יום. כל אחד ואחד מתוכנו, יש לו את אז שמוע עמים מרגזו, נחיל אחז ופלשת, יש לו וישמע עמלק, ויש לו וישמע יתרו. כמובן שעל פניו כולנו מבינים שהדרך הטובה ביותר זה וישמע יתרו. אז בוא נבין באמת, מה קורה עם שאר הדרכים? אז קודם כל נתחיל בדרך הראשונה. כל אותם עמים ששמעו ולא נעו ולא זעו ולא שינו שום דבר מן הגן, המשיכו הלאה כאילו לא שמעו. אומר שלמה המלך, עליו השלום, הדלת תיסוב על צירה ועצל על מיטתו ישן. העצל, אתם יודעים, אומרים לו, קום! אני קם, אני קם, מסתובב לצד השני. קום, מסתובב עוד פעם לצד השני. כמו הדלת, הדלת מסתובבת, הדלת כל היום מסתובבת. כל היום, נפתחת נסגרת, נפתחת נסגרת, אבל מה, עושה קילומטרים. אבל איפה? במקום, על הציר, לא זזה. לא זזה מהמקום. ככה גם העצל. העצל יושב על המיטה, הוא לא קשור בצירים למיטה, אבל הוא כמו, כאילו קשור בציר, לא יכול להתנתק מהמיטה שלו. יש מה שנקרא comfort zone, אזור הנוחות. ישנם אנשים שלא מרוצים מהחיים שלהם, לא מרוצים מהעבודה שלהם, לא מרוצים מהבן בת זוג שלהם, לא מרוצים מכלום. כל יום מגיעים הביתה, מתלוננים. מה היה היום, ומה יהיה מחר, ומה יעשה, ולי חשק, ויש לי חשק, וממשיכים הלאה. יום אחד מגיע אליהם, מישהו אומר להם, חבר'ה, נפתח מפעל חדש, ג'וב חדש, ג'וב ניהולי, פי שתיים מזכורת, תנאים הכי טובים שיש. מה אתם חושבים? הוא עוזב את העבודה הקיימת והולך לעבודה החדשה, או ממשיך בדרך שלו הישנה? עשו על זה הרבה מחקרים, וברוב המקרים ממשיכים באותה דרך. הבן אדם רגיל, הוא ממשיך. אי אפשר לעקור אותו מהציר. הדלת יסוב על צירה, והעצל על משתתו ישן. התרגלנו. לא טוב לנו, אנחנו רגילים לצרות שלנו, לא מוכנים לעשות שום שינוי, גם אם הוא שינוי לטובה. זה לא טוב. אבל אנחנו מתנהגים ככה. ההתנהגות השנייה, המלאק. קורה משהו, אנחנו שומעים, רואים, אבל זה לא מסתדר לנו עם מה שאנחנו רוצים לעשות. בא לנו לעשות. אבל אנחנו יודעים שזה לא בסדר. אז מה עושים? הופכים את העולם ומשמידים את הבסדר, כדי שזה יתאים לנו. כדי שמה שאנחנו רוצים יהיה בסדר. נלחמים באמת. ננסים להשמיד את האמת כדי שאנחנו נוכל להמשיך עם השקר. הדוגמה הקלאסית, אותו רופא שמסביר לבן אדם, אסור לעשן. מראה לו תמונה כזאת גדולה, ריאות שחורות לגמרי. מה הן שחורות? מישהו? ההוא כולו בדיכאון, יוצא החוצה מהרופא, עכשיו אני זורק את הקופסת סיגריות. איכשהו עובר בפינה, הוא רואה קבוצה של חבר'ה עומדים מעשנים. הוא מסתכל שוב פעם, אני רואה טוב או לא רואה טוב? מי הוא רואה שם מעשן? הרופא הזה ששתי דקות לפני זה אמר לו, והראה לו כמה שהסיגריות לא בריאות ומסוכנות. והוא מעשן שם. זה המלאק. הייתי ויצא לי פעם, בגלל איזה פספס פטיסה, הייתי צריך לנסוע חזרה הביתה מאירופה דרך איסטנבול. בשדה תעופה שם בדיוטי פרי, היה הקטע שמוכרים סיגריות. בחיים אני עוד לא ראיתי כיתוב כל כך גדול, עם סמלים של גולגלות, וסיגריות ממיתות, cigarettes kill you, ככה, כאלה אותיות. מלא סיגריות ומלא אנשים קונים. אצל ריבונו שם כתוב רעל, כתוב זה ממית,
וקונים.
מה, אנשים לא נורמליים? אני שואל אתכם.
בישיבות אשני.
אומרים לכם זה ממית. זה כתוב בתור פרסומת. ואנשים ממשיכים לקנות. וממשיכים לאשם. זה המלאק. יודעים את האמת? וממשיכים הלאה, לא רק שממשיכים, נלחמים באמת כדי להצדיק דרך. מה התירוץ? עזוב, הסבתא שלי חיה עד גיל 99 ישנה. לא, לא שמעתם את זה? הנה מה מישהו אמר לי, צ'רצ'ל ישן, צ'רצ'ל ישן. יפה. אז הנה, אז אפשר לעשן. זהו, אז אפשר לעשן. זה המלאק. מה זה כאלה? זה עוד פעם, זה בדיוק העניין. איך אתה מסביר את זה שבן אדם עובר ברמזור אדום, עובר ברמזור אדום 100 פעמים ואף פעם לא נדרס? איך אתה מסביר את זה? פעם אחת עבר בירוק ותרסו אותו. מה לעשות? זה החיים. אבל זה ברור לך שלעבור ברמזור אדום זה סכנה. נקודה. אתה יודע שלשן סיגר זה לא בריא. אתה לא יכול לבוא להגיד זה בריא. זה לא בריא. אבל זה בדיוק העניין. אנחנו מחפשים, גם המלאק חיפש תירוצים. לא, זה לא נכון מה שהיה, זה לא קרה, זה מקרה. אני אלחם בזה, זה לא יכול להיות. למה? כי אם זה יכול להיות, אני צריך לשנות את הדרך שלי. לא מוכן לשנות את הדרך שלי. סליחה, זה לא קורה לנו. לא קורה לנו שאנחנו מאבטים את האמת ונלחמים בה כדי להצדיק את הדרך שלנו, או לרוץ אחרי התאוות שלנו. זה המלאק. ואז אנחנו מגיעים... וישמע יתרו. זוהי הדרך הנכונה והאמיתית לשמיעה. גם אם צריך לעקור את הצירים של הדלת, גם אם העצל צריך לקום ממיטתו, וגם אם האמת אומרת שאני צריך לשנות את דרך החיים שלי, ואם אני מת לעשן, אני אפסיק לעשן, כי זה ממית.
זה רצון.
זה נקרא, אני מת למות, מת לאשר. עוד פעם, זה כוח רצון, זה כוח זה, אבל זה בסופו של דבר, קודם כל, צריך לדעת ולהבין שאפשר לשמוע ואפשר להגיב בסורות שונות לגמרי. זה א' ב', זה מה שהתורה רוצה ללמד אותנו. זה דרך חיים. תדעו לכם שיש עמלק, תדעו לכם שיש... עמים שמו וירגזון, חיל אחד יושב פלשת, וואו, פחד אימים. אבל, שום דבר לא קרה. פשוט לא מתייחסים ממשיכים. ויש יתרו. שמע ובא. תכף אנחנו מגיעים לזה. עכשיו, כמובן שאפשר לדסקס בנושא הזה עוד ועוד ועוד, רק ב2-3 מילים, סתם לדוגמה כדי להמחיש את הרעיון הזה של השמיעה הנכונה או של ההשפעה של הדברים על האדם, זה העניין של ההבדל בין הרגל לבין טבע. וזה בדיוק, אנחנו דיברנו על זה בעבר, אם אתם זוכרים, העניין של ישמעאל מול בן צורר ומורה. כשבן צורר ומורה נהרג על שם סופו, ואילו ישמעאל ניצל למרות שהוא הולך להרוג את עם ישראל בצמה. למה, מדוע? כי יש הבדל בין טבע לבין הרגל. ברגע שבאדם מרגיל את עצמו למשהו, זה הרבה יותר גרוע מטבע. כי טבע אפשר לשנות. או בוא נגיד, טבע אפשר להשתמש בו לצורה טובה. אבל כשבאדם מרגיל את עצמו לדרך לא נכונה, בדרך שהאדם רוצה ללך, מוליכים אותו.
איך עץ עקום מהשורש לא מתיישר? תמיד אומרים לי את זה.
איך עץ עקום מהשורש? כן, אבל את
טבע הרגל.
לא, אם את אומרת עץ עקום מהשורש, זה טבע. כן, אבל זה הרמז כאן, זה אם השורש הוא רקוב, אז העץ הוא רקוב. נכון, כי עוד פעם, צריך לדעת ולהבין, כששורש זה מה שאת, בעצם השורש ממה גודל, הוא לא גודל לבד. הוא גודל למה שמזינים אותו.
רגע, אז ישמעאל זה הטבע שלו?
ישמעאל זה הטבע שלו. אם אתה יודע, אנחנו נחזור על זה בצורה, אתה יודע, בוא נחזור על זה בצורה מהירה, כי זה נקודה חשובה. בוודאי. מה שקורה כאן זה ככה. בן צורר הוא מורה, מה הוא עשה בסך הכל? אכל בשר, שתה יין ולא שמע בקול ההורים. אם אנחנו צריכים לחסל עכשיו כל אחד שעושה את זה, אנחנו איך אומרים, מחסלים כמעט את כולם. לא שומעים בקול ההורים, אוכלים בשר, שותים יין, גם נחסל את כל העולם. אז אומרת הגמרא, לא היה ולא נברא. אבל יש דעה שזה כן היה וכן נברא, אבל לא משנה, לא היה ולא נברא, אז למה התורה מביאה את זה? ללמוד על מה לקבל שכר. אז שואלים, רגע, עם כל הכבוד, יש כל כך הרבה דברים שכן היו וכן יהיו וצריכים ללמוד אותם, אז אני צריך משהו ללמוד שלא היה ולא נברא? אבל שהלימוד כאן הוא לימוד עצום, ומהו הלימוד? בואו נראה. בן צורר ומורה נהרג על שם סופו. בואו נעבור לישמעאל. ישמעאל, אגר, הולכים במדבר, נגמר המים, חולה, מת, הולך למות, היא זורקת אותו מתחת השיחים, היא בוכה, הוא בוכה, בא הקדוש ברוך הוא, מציל אותם, אומרים המהלכים, תגיד, למה אתה הולך להציל אותו? הוא הולך להרוג את בניך בצמה, ועם מה אתה הולך להציל אותו? מצמה. אותו אחד שהולך להרוג את בניך בצמה, אתה מציל אותו? מצמה? מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? מה הוא עכשיו? צדיק או רשע? צדיק, אני מציל אותו. מה שיעשה אז? אבל אני אשאל אתכם שאלה, איך יכול להיות שאצל הבן צורר ומורה אומרים יארג על שם סופו, ואצל ישמעאל אומר מה הוא עכשיו? אני לא מבין, מה זה איפה ואיפה? מה ההבדל בין ישמעאל לבין בן צורר ומורה? מה ההבדל? ההבדל הוא כזה, שמואל הנביא, כן, מההרגל שלו, וישמעאל זה הטבע שלו. תכף אנחנו נחזור את זה. בואו נלך לעוד מקום בתנך. עוד פעם, שמואל הנביא נשלח למשוח את משיח ישראל, את מלך ישראל החדש, שהוא הבן של ישי. הוא מגיע לבית ישי, שהוא גדול התורה דרך אגב, והוא רואה את הבן הגדול, וואו, זה מתאים. בא רוצה להחתום, הוא עושה שף, 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 זה לא זה, זה לא זה. אחד, שתיים, שלוש, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה. טוב, אומר ישי, תגיד לי, יש לך עוד בנים? אומר לא, אומר מה לא? אם הקדוש ברוך הוא שלח אותי לכאן למשוח את הבן שלך אז, ואלה לא, אז יש עוד בן. פתאום אומר, רגע, 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 אוי ואבוי, אני חשבתי שהוא ממזר הבן הזה, אבל הוא כנראה הבן שלי, ואנחנו לא נחזור על הסיפור, כי דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. בחיצור ולעניין, מתברר לו עכשיו שדוד זה לא במזר כמו שהוא חשב, אלא זה בן שלו, קוראים לדוד. דוד נכנס, הוא אדמוני. רואה שמואל הנביא אדמוני, מה הוא נזכר? בעשיו, גם הוא אדמוני. הוא יושב. אומר לו הקדוש, קום! משיחי נכנס ואתה יושב? קום משחרר למלך! אומר, איך זה יכול להיות? אדמוני, מזל מאדים, רוצח! אומר לו, הקדוש ברוך הוא ככה עוקץ אותו גם. שמואל היה נקרא שמואל הרואה. היה לו כוח, הוא היה מסתכל מאדם פנים, בעיניים, היה רואה, רואה מי הוא, מה הוא. אומר לו, שאדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. אתה קוראים לך אמנם שמואל הרואה, אבל מה שאתה רואה זה לא מה שאני רואה. אתה רואה בעיניים, אתה רואה פה, אני רואה את הלב. הוא הורג על פי סנהדרין. ההוא שאתה חושב עליו, פשוט רוצח. ומה ההבדל כאן? מה הרעיון כאן? הרעיון הוא כאן. דוד, אנחנו כולנו יודעים איזה איש חסד הוא היה. היה עושה צדקה וחסד. מה זה צדקה וחסד? היה בית משפט, העני חייב 100 דולר לעשיר. זה העובדות. אין לי, הוא מחייב את העני. אני מצטער, אתה חייב לו 100 דולר. מה לעשות? אין, יש, זה לא בעיה. אבל אתה חייב 100 דולר. אבל מה? אחרי שאומר לו אתה חייב 100 דולר, אחרי שנגמר המשפט, מה עושה דוד? נותן לעני את ה-100 דולר, לך תשלם לו. זה עושה צדקה וחסד. זה דוד המלך, הצדיק הגדול. אז, אבל מה? מזל מאדים. נכון? אז מה? השתמש בזה במלחמות שלו, מלחמות השם. אבל עשיו, עשיו הרשע הרג בשביל להרוג. זאת אומרת שבעצם, מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בתוך הטבע, הוא טוב או רע? אין רע מה הקדוש, יפה, אין רע מה הקדוש ברוך הוא. יפה, אז אין רע מה הקדוש ברוך הוא. יש רק טוב, רק מה השימוש? איך אנחנו משתמשים? איך אנחנו משתמשים בזה? סליחה, מה עושים היום, מי שמזל מאדים? כל המועלים והשוחטים, מועל ושוחט. גם זה דם, אבל... דרך אגב, מי שמכיר את המועלים והשוחטים, איך הם, אנשים טובים או אנשים רעים? צדיקים או רשעים? אז מה ההוכחה? הנה ההוכחה שלכם. שבן אדם יכול להשתמש באותו מזל, באותם תכונות, ולעשות הכי טוב בעולם. כי המועלים הם בדרך כלל אנשים ברמה מעל הממוצע. לצד הטוב. וזה דוד. זאת אומרת, יש לנו כאן עכשיו מצד אחד, טבע, שזה ישמעאל, שזה דוד, שזה עשיו, ועוד הרבה דמויות אחרות. וגם אנחנו. ומצד שני, יש לנו את הבן צורר ומורה. בן צורר ומורה, הוא יכול להיות שהוא נולד עם הטבע הכי טוב בעולם. רק מה? הוא התרגל לעשות רע. הרגיל את עצמו, חינכו אותו, זה לא משנה. אבל הוא הרגיל את עצמו. ברגע שבן אדם מרגיל את עצמו לעשות רע, זה הדבר הכי קשה בעולם להיפטר ממנו. הזכרנו את הסיגריות? זה אותו דבר. שבן אדם התחיל לעשן והרגיל את עצמו לעישון, זה קריאת ים סוף בשבילו להפסיק לעשן. זאת אומרת שמה בעצם רוצה להגיד לנו התורה? שהרגל רע הוא הרבה, הרבה, הרבה יותר גרוע מטבע רע. עכשיו הבנו את ההבדל? ברגע שבן אדם הולך בדרך שהוא רגיל בה, אז אנחנו בבעיה. נכון. יש עבודת המידות. עכשיו עוד פעם, זה לא, מי שהרגיל את עצמו לרע, זה לא שהוא עבוד לגמרי. אבל זה מה שהתורה רוצה ללמד אותנו. שצריך לדעת ולהבין שצריך להיזהר מהרגל רע, לכן יהרג על סופו. ומצד שני, ישמעאל, שהטבע שלו לכאורה היה רע, הוא פרא אדם, והעובדה היא דרך אגב, שהוא חזר בתשובה. בבקשה. אז זאת אומרת, ישמעאל, בסופו של דבר, היה כדאי להציל אותו או לא? חזר בתשובה. אנחנו באחריתא, דרך אגב, אומרים שבאחריתא אין זה מה שיקרה גם. זה הכל, כל הדברים, כן, זה כל הדברים האלה, זה לא דברים של היסטוריה. זה צריך להבין, זה דברים שהיו, הם עכשיו והם גם יהיו.
אבל בית צורר אומרו, אומרו שזה היה משל, זה לא היה.
אז אני אמרתי, אז בשביל מה צריכים משל כזה? שללמד אותנו את כוח ההרגל. כמה שהוא מסוכן. מעבר לזה יש דעה שאומרת שכן היה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה. אנחנו הולך לפי רוב הדעות, משהו שאומרים לא היה ולא נברא, כי זה מאוד מאוד קשה להגיע למצב הזה, כי זה גיל מסוים, זה דבר מסוים, כן. היות והוא עכשיו התרגל לאכול, לזלול ולסבור ולא לשמוע ולא להקשיב להורים שלו, בסופו של דבר הוא יהיה ליסטים, הוא יהיה שודד, כי הוא לא ישיג את הדברים בצורה טובה, הוא ישיג אותם בצורה רעה, ואז יגיע משנידה לרם לרצח. ואז מה יהיה? ואז יארגו אותו, אבל אז הוא יאבד את העולם הבא שלו. הקטע הוא כאן להציל את העולם הבא שלו. זאת אומרת, ימות זכאי ועל ימות חייו. ואת עכשיו, מה הוא? זכאי. אז אם אני הורג אותו עכשיו, אני מביא אותו לעולם הבא. אבל אם אני אתן לו לגדול ואחר כך לעשות את העבירות החמורות שמתחייב עליהם איתה, אז הוא הפסיד את העולם הבא שלו. זה לא לנבות, זה מה שאמרנו, שזה הגמרא אומרת לא היה ולא נברא, זה לא לנבות. זה להסביר לנו את כוח ההרגל. זה צריך להבין. יש כאן לימוד על כוח ההרגל. ואנחנו כולנו, דרך אגב, כולנו יודעים את זה. אנחנו מתרגלים למשהו מאוד מאוד קשה לשנות הרגלים. כי האדם הוא חיית הרגל. אנחנו התרגלנו למשהו מסוים, מאוד קשה לשנות. טבע, אנחנו גדלים אותו, אם אנחנו משחקים איתו, ואנחנו יכולים לנווט אותו למקום הנכון. אבל אם אני ניווטתי, אם אני קיבלתי את ההחלטה, אני בגורם לעצמי לאסון הכי גדול שיכול להיות. כמו שאמרנו עם המלאק, וכמו שאמרנו עם המרגזו. הם שומעים, הם רואים, אבל הם לא מוכנים לזוז מהמקום. הוא עוד להפך, עוד נלחם. למה? כי זה הולך נגד מה שהוא רוצה. אז הוא מוכן להילחם בזה גם. ואותו רופא עם כל הכבוד, ואותם אנשים שקונים סיגרות שכתוב באותיות, אני אומר, קידוש לבנה. האישון ממת. אני אומר, לא, cigarettes kill. ככה כתוב. עם סמל שמן של גולגולת. ולא של עולם. תראו לעצמכם, בן אדם נכנס למד וככה, תן לי צקה ציאנית. מה אני לא מבין? ציאנית, רעת, ושוטה אותו. מה, אני לא מבין, מה זה אנשים? הרי זה הזוי. אבל זה האדם. זה מה שלומדים וישמע. רק לשמוע על עניין של שמיעה. איך שומעים ואיך מגיבים. ואנחנו צריכים ללמוד מיתרו. שגם הוא בסופו של דבר היה רגיל. אבל הוא קרא את הצירים, הדלת תיסוב על צירה, היא מחוברת בצירים, זה קשה, זה קריאת ים סוף. העצל יותר קל לו לקום מהמיטה, אבל הדלת צריך לעקור אותה מהצירים, כן? לפעמים צריך לעשות את זה. זה קשה, אין יותר, אין, זה קשה מאוד. אבל אפשר, זאת אומרת, לא לאבד את התקווה. הבן צורר ומורה נועד ללמד אותנו שלא נגיע למצב כזה, אבל אם הגענו למצב כזה, אין, שערי תשובה לא ננעלים, צריך לחשוב להבין את זה, לא ננעל אף פעם. גם פרעו, שהקדוש ברוך הוא כתוב, הקשה את ליבו, הכביד את ליבו, אבל לא לקח לו את הלב. זאת אומרת, היה יכול לפעול, אבל היה לו קשה. אפילו פרעו היה יכול לעשות תשובה. דרך אגב, פרעו אומרים שזה אחר כך היה מלך ננווה. וכשהוא בא אליו הנביא יונה, מה קרה? על המקום הוא עשה תשובה. למה? הוא קרא את הדלת מהצירים, הוא הבין, כי הוא זכר מה שקרה. עכשיו תראו מה קורה עם יתרו. יתרו... נכון? אבל אנחנו, לצורך העניין פרעה, אנחנו אומרים על פרעה שלנו. הפרעה האישי שלנו.
הפרעה האישי,
הוא רואה שהוא היה נווה. כן, כי בתוך תוכי, על פי הקבלה, כל מה שקורה בחוץ קורה בפנים. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים בחוץ קורה בפנים אצלנו. יש את כל איזה כוחות. מה? לא יודע. אני בהיסטוריה בזה אני לא... זה לא הצד... גם איוב דרך אגב, איוב אנחנו כבר מבינים שהוא היה בתקופה של פרעה. שזה גם, הוא צריך להבין, כל הדברים לא תמיד מסתדרים איך שאנחנו חושבים. צריך לבדוק את זה, היסטורית, יש תאריכים לדברים האלה. לא, לא, זה שיונה היה הרבה שנים אחר כך זה ברור. פרעה כנראה זכה לאריכות ימים, מופלגת כנראה בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה ככה. הוא רצה שהוא יבוא את הקטע הזה, הלימוד הוא בשבילנו. לא, פרעה לא. פרעה נשאר היחידי שלו. הוא היחידי שלא טבע. ולכן אחת הדעות אומרת, המדרש אומר שפרעה, עוד פעם זה אחת הדעות, שהמלך שננווה הוא בעצם היה פרעה. עוד פעם, זה יכול להיות הרבה דברים. זה לא כל כך חשוב לנו. אני צריך להבין שאנחנו מדברים על כל הדמויות האלה, לא חשוב לנו הדמות ההיסטורית. חשוב לנו הלימוד בשבילנו. כי הדמויות האלה הן לא סתם דמויות. גם השמות יש להם משמעות. כל דבר יש לו משמעות. זה לא סתם יתרו. יש לו עוד כמה שמות. כל הדברים האלה הם דברים. הם דברים חשובים מאוד שבאים ללמד אותנו איך אנחנו צריכים להתנהג היום? זה לא ספר היסטוריה. זה... הסתכל הקדוש ברוך הוא בו אורייתא וברא עלמא. אנחנו רוצים לדעת מה זה העולם, מהות העולם, נלמד את התורה, נבין מה זה העולם. נבין איך אנחנו, מה מצפים מאיתנו, ומה אנחנו צריכים לעשות, ואיך העולם עובד. זה מה שאנחנו בעצם קוראים כאן. וכל הכוחות האלה הם כוחות שכולנו יודעים שפועלים בתוכנו. יום ביומו. וכאן יש עוד לימוד יפה. יתרו מגיע, אבל בינתיים הוא עוד לא מתגייר, והוא עוד לא קיצוני בגישה שלו כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל תשימו לב מה קורה. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצילם השם. ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל אשר יצאו ממצרים, ויאמר יתרו, תשימו לב מה הגוי הזה עושה, ברוך השם אשר הציל אתכם ממצרים. הגוי מודה לקדוש ברוך הוא שיציל לו אותו את עם ישראל. פה אנחנו קולטים מזה יתרו. זה לא דמות רגילה. זה דמות שמחפשת את האמת. ואז הוא אומר, משפט מדהים. אתה ידעתי כי גדול על השם מכל האלוקים. מכל האלוהים, סליחה. מה זה? מה קרה? מה עכשיו? מה אתה ידעתי? הרי אתה כבר באת. בגלל ששמעת. מה השתנה עכשיו? זאת אומרת, עד עכשיו לא ידעת שזהו, זהו זה. עכשיו אתה יודע שזהו זה? מה השתנה? מה השתנה? זהו שמע. בשביל זה הוא בא. מה השתנה? ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם. מה זה את כל אשר עשה השם?
כל הניסים.
כל המדבר.
כי בדבר אשר זדו עליהם, אומר יתרו. מה זה בדבר אשר זדו עליהם? היה קבינט מלחמה. ואחת מהפגישות שלהם הייתה הפתרון הסופי לעם ישראל. מה שקרה בהיסטוריה שלנו לא פעם ולא פעמיים. מי היה חבר בקבינט הזאת? בלעם הרשע, איוב, דיברנו עליו הרגע, יתרו ופרעה. ישבו ביחד לסכל עצה איך משמידים את עם ישראל. איך הופכים אותם לעם של עבדים, איך. כמובן בלעם הרשע. דרך אגב אומרים בלעם הרשע הוא זה שהטיל את הכללה, את הכישוף שאי אפשר, אף אחד לא יכול לצאת ממצרים. בלעם הרשע כמובן עם כל הרעיונות הזוועתיים שלו. הוא זה שהיה הראש של הצוררים שחיפש את הפתרונות איך להשמיד את עם ישראל. פרעה הרשע כמובן. איוב ששתק ולא עשה כלום. ישב בישיבה הזאת, שתק ולא עשה כלום. ולכן הוא נענש. זאת, איוב היה צדיק, אבל נראה כל צדיקותו בגלל שהוא שתק, הוא נענש קשות. למה הוא נענש קשות? כי אתה לא יכול לשתוק כשעושים עוול.
נכון, הוא לא הגן.
אתה יושב שם ואתה שותק. יתרו, שמע מה שקורה, אמר אני לא חלק ממכם, ברח משם. אבל עד שהוא ברח, הוא שמע מה התוכניות, והוא גם ידע מה בתכלס בסוף בוצע מהתוכניות. לא כל התוכניות בוצעו. אז הוא שמע מה שקרה, בא. ואז מספר לו משה רבנו, תשמע, כך עשה השם, וכך וכך עשה השם, וכך וכך. אז הוא אומר, רגע, מה הולך כאן? וואלה, זה בדיוק מה שתכננו לעשות. אבל לא עשינו. מי יכול לדעת את התוכניות האלה? רק אני, איוב, בלעם ופרעה היינו שם. אז איך? מי יכול לדעת? הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא ידע מה אנחנו חשבנו ולא עשינו, והניש אותנו על זה, והניש את המצרים על זה, אתה ידעתי כי גדול השם. עכשיו אני יודע. עכשיו אני יודע. כי בדבר אשר זדו. עכשיו, מה לומדים מכאן? לומדים מכאן לימוד נפלא. הלימוד הנפלא שלומדים מכאן זה שיהודי חשב לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאילו עשה. יהודי חשב לעשות עבירה ולא עשה. מה היה צריך עכשיו להיות? אבל מה בא תכלס? לא עשה. לא עשה. יהודי רצה לעשות עבירה ולא עשה בפועל, לא נענש.
אפילו שהוא חשב על זה?
כי אתם תהיו לי עם סגולה. זה הסגולה של עם ישראל. מצד שני גוי. גוי חשב לעשות עבירה ולא עשה. מעלה עליו הקדוש ברוך הוא, כאילו עשה. גוי חשב לעשות מצווה, מה צריך להיות עכשיו?
כאילו שהוא עשה.
לא עשה.
לא עשה,
לא עשה. זה ההבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם. זה החסדו של הקדוש ברוך הוא לנו, לעם הנבחר. וזה אנחנו לומדים מכאן. כי בדבר אשר זדו, כי המצרים נהנשו לא רק על מה שהם עשו, אלא גם על מה שתכננו ולא עשו. הקדוש ברוך הוא, אומרים, כפה עליהם הר כגיגית. ושואלים, למה כפה עליהם הר כגיגית? הרי עם ישראל אמרו נעשה ונשמע. אז למה לקפוץ עליהם הר כגיגית? כאן ישנם כמה דברים מאוד מעניינים. איך?
אולי לא האמינו מספיק.
אמרו נעשה ונשמע.
נעשה
ונשמע רק את התורה. אז דעת אומרת שאמרו נעשה את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. ונשמע מה שחז"ל יגידו, ואז נחליט אם לעשות או לא. זאת אומרת, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, נעשה, התורה שבכתב, תורה שבעל פה, נשמע. נעשה ונשמע, נשמע, נשמע. כן, כן, לא, לא. אמר הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. כפה למר כגיגי. ובפורים קיבלו עליהם גם את התורה שבעל פה באהבה. בפורים. למה? כי אז ראו מה מרדכי ואסתר עשו, שהם בתקן של תורה שבעל פה, איך שהם הצילו את עם ישראל, איך חז"ל הצילו את עם ישראל, ולכן קיבלו באותו זמן את התורה שבעל פה מאהבה. אבל יש כאן עוד נקודה. אם הקדוש ברוך הוא היה מכריח את עם ישראל לקבל את התורה, בלי הקטע של קבלה מאהבה בהתחלה, היו אומות העולם מגיעים ואומרים, רגע, אתה מעניש אותנו, על מה? על זה שעשינו עבירות? אתה הכרחת את עם ישראל לקבל את התורה. אם היית מכריח אותנו לקבל את התורה, אז היינו מקבלים בלי ברירה, ולא היינו נענשים. אז זה לא פייר. אתה לא יכול להעניש אותנו, כי אתה לא, אותנו לא הכרחת לקבל את התורה. שאלת, אמרנו לא, הלכת הלאה. אבל את עם ישראל הכרחת. יש לכם טעות קטנה. כשאני באתי לשאול, שאלתי את כולם, אף אחד לא רצה לקבל. אבל עם ישראל מה אמרו?
נעשה ונשמע,
הם קיבלו. זה שאחר כך הכרחתי אותם, זה כבר לא שייך. אבל לכתחילה קיבלו את התורה. אבל חפץ חיים מסביר את זה יותר יפה. הוא אומר, מה הכוונה כפה עליהם הר כגיגית? אמר להם, תראו, אם לא תורתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. תראו, יש לכם ברירה. זה שקיבלתם את התורה מהאהבה, כל הכבוד לכם. אבל אני רוצה שתבינו. עכשיו אני נותן לכם את התורה. אם לא תקבלו אותה, אני מחריב את העולם. כי כל העולם נברא בשביל מה? של התורה. שעם ישראל יבואו, יקבלו את התורה ויקיימו אותה. ממילא זה כפה עליהם הר כגיגית. זאת אומרת, אלה עובדות החיים. אם לא תורתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וממילא נפטרה הבעיה. זאת אומרת, הכפה עליהם הר כגיגית זה לא מתנגד לעניין של האהבה. להפך, זאת עובדה. מעבר לזה, יש את הרעיון של אהבות את הקדוש ברוך הוא מאהבה ויראה. עכשיו, היראה הרצויה היא יראת הרוממות. לא יראה של פחד שהקדוש ברוך הוא יעניש אותי. זו יראה ברמה הכי נמוכה. זה ילדים בגן. אנחנו, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להרבה יותר, שמתוך האהבה נלמד ונבין מי זה הקדוש ברוך הוא. ככל שנבין את גדולתו יותר ויותר, כך תגדל אהבתנו ויראתנו. איזה יראה? היראה מכך שהקשר שיש לנו עם הישות הזאת שנותנת לנו הכל בחיים ואוהבת אותנו כל כך, מה הפחד הכי גדול שלנו? לא שיעניש אותנו, שינתק את הקשר איתנו, שהקשר יחלש. זה הפחד שלנו. זה הפחד הרצוי, יראת הרוממות. שאנחנו מבינים מי זה הקדוש ברוך הוא, כמה שהוא גדול, ולמרות זאת הוא אוהב אותנו ונותן לנו הכל. אז מה יהיה האינטרס שלי? לחזק את הקשר הזה כל הזמן.
לקשר תלוי
בעיודים, בוודאי, לכן אני חייב לחזק את הקשר כל הזמן. ומה הפחד שלי? שאם אני אעשה עבירה, או אני אעשה משהו שהקדוש ברוך הוא לא אוהב, אז מה יקרה לקשר שלי? בוודאי, הקדוש ברוך הוא לא מנתק את עצמו, אנחנו עושים הכל. אבל זה הפחד שלנו. אנחנו לא רוצים לנתק. איך? יפה. לכן, וידעת היום...
בשביל אחר כך לאבד את זה.
איך?
זה צריך קודם כל להגיע להשגה של קשר,
אתה
בשביל אחר כך
לרצות לשאול. לכן, קודם כל אמרו, נעשה ונשמע. קודם כל קיבלו מאהבה. אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. עכשיו צריך לעלות עוד דרגה. וזה יראת הרוממות. להבין שהקשר הזה דורש מעשים מסוימים. כמו שאנחנו אוהבים מישהו מאוד. אנחנו יודעים שיש דברים שהוא אוהב, ויש דברים שהוא לא אוהב. אז מה אנחנו נעשה? דברים שהוא אוהב. למה? כי אם אנחנו עושה דברים שהוא לא אוהב, מה יקרה לקשר שלנו? יתרופף. וחס ושלום יכול להתנתק. זאת יראת הרוממות. עכשיו, מה הכוונה יראת הרוממות? עוד להבין צריך, כי אני צריך ללמוד מי זה הקדוש ברוך הוא. צריך להבין, להסתכל, להתבונן. יש לנו שכל, וצריך להשתמש עם השכל. זה מה שנקרא, גם בצורה מסוימת, וידעת היום, והשבות על יבבך, אם אתה לא יודע, מה תשיב ללב? אם אני לא יודע, אז מה? אז אני לא יודע כלום. אז מה? אז לא עושה שום דבר. לא עשיתי שום דבר. התפקיד של האדם זה לחקור, ללמוד ולדעת. זה התפקיד שלנו. בשביל זה קיבלנו שכל. בדם יכול להגיד, מה? לא עשיתי כלום. מה זה לא עשית כלום? בשביל מה הבאתי אותך לעולם? בשביל מה נתתי לך שכל? בשביל מה נתתי לך כלים? תשתמש בהם. אז זה יראת הרוממות. אהבה ויראה. אנחנו צריכים את שתיהם. כולנו גם יודעים שאבא שמחנך את הילדים שלו, הורים שמחנכים את הילדים שלהם. אם הם מחנכים אותם רק באהבה, פינוקים וקשקושים, ואף פעם לא נותנים להם עונש, מה יקרה לילדים? בן צורר ומורה. בן צורר ומורה. יצא שכרנו בהפסדנו. פוצ'י מוצ'י מוצ'י פוצ'י, ואנחנו נשלם על זה. מצד שני, אם אנחנו מחנכים את הילדים ומענישים אותם, מה אנחנו מענישים אותם? בגלל שאנחנו שונאים אותם? בגלל שאנחנו אוהבים אותם. להפך. אנחנו מבינים את הערך של החינוך, ואת הערך של התוצאות, ואת הערך של האהבה שאנחנו אוהבים, שאנחנו רוצים שיצא בן אדם טוב מהילדים שלנו. צריך לחנך. נכון. וזה בדיוק הרעיון של אהבה ויראה. ששניהם גם משולבים כאן בעניין של מתן תורה. עוד נקודה אחת שאיתה אנחנו נסיים. משה רבינו עולה למרומים כדי לקבל את התורה. באים המלאכים אומרים, אנחנו לא ניתן לך את התורה. מה פתאום שהתורה החמודה, הגנוזה למעלה במרומים, אלפי שנים, פתאום ניתן אותה לבשר ודם? מה, מהמרומים תירד ברמה למטה? מה פתאום? אומר הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא הכבוד. מה זה כאן? ותענה להם. מה זה כאן? גן ילדים? תחזיק את הכיסא של אבא ותענה לה למלאכים? אבל יש כאן עניין, פחד מהם, למה פחד? מה יש לו לפחד? אלא שלהחזיק בכיסא הכבוד, צריך להבין, יש עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. הנשמה היא מעולם הבריאה, המלאכים מעולם היצירה, אנחנו בעולם העשייה, הגוף. זאת אומרת, תהליך הוראה, צריך לחשוב, אנחנו נמוכים מהמלאכים, אז זה לא נכון. אנחנו יותר גבוהים מהמלאכים, כי הנשמה היא מעולם יותר גבוה מהעולם של המלאכים. ולכן אומר אותו חס בכיסא הכבוד. שהמהלכים יבינו שאתה בעצם מעולם יותר גדול מהם. אתה מורכב. אבל הרעיון היה עכשיו. המהלכים יכולים לקיים את התורה?
לא.
אז מה העניין כאן בכלל? וזה מה שמשה רבינו אומר להם. זה נשמע כמו מין ויכוח ילדותי. הוא אומר, מה אתם יכולים? אתם שייך אצלכם לא תרצח, שייך אצלכם לא תנאה, שייך אצלכם מצוות התלויות בארץ. אתם מהלכים, מה קרה? רק בן אדם יכול לקיים את התורה. אתם לא יכולים לקיים את התורה. אבל מה זה? מה, המהלכים לא יודעים את זה? למה הוויכוח? כן, אבל מצד שני צריך להבין, למה המהלכים מתווכחים על משהו הגיוני לחלוטין ומובן שהתורה צריכה לרדת למטה לקיום כאן בעולם המעשה? למה מתווכחים על דבר כזה? זה נשמע ויכוח מטומטם. דרך אגב, בסופו של ויכוח הם נותנים מתנות למשה רבנו. הוא ניצח בוויכוח. אבל זה היה ברור שהוא ינצח בוויכוח, כי התורה ניתנה לבשר ודם מראש. אז מה הוויכוח כאן? כדי להבין את זה, לך למשל של המגיד מדובנה, עם קצת שינויים קלים להבנה יותר קלה בשבילנו. רב אחד גדול, גדול, אחד מגדולי הדור, היה רב באחד הערים הגדולות. אבל הוא התבגר, הזדקן, ובאמת שיגעו אותו מהבוקר עד הערב, פה דרשות ופה שיעורים ופה משפטים ופה לענות על שאלות. בסופו של דבר קיבל אירוע מוחי.
כבר היה בין חיים למוות, והתפללו ואמרו תהילים והכל, וברוך השם יצא מבית חולים. אבל אשתו באה ואמרה לו, עד כאן. זהו, אתה עשית את שלך, אתה לא יכול להישאר כאן ולהמשיך להיות רב הראשי, זה דורש יותר מדי, אתה לא תחזיק מעמד. אתה צריך להוריד מה שנקרא מהלך. תוריד הילוך. התייעץ עם טובי העיר, מה שנקרא, ואשתו גם הייתה מעורבת, והחליטו שבאמת הגיע הזמן שהוא יעבור לעיר הרבה הרבה יותר קטנה, ויהיה שם הרב, שלא יצטרך לעבוד קשה כל היום, אלא יהיה עבודה הרבה יותר קלה, מה שנקרא מין חצי פנסיה כזאת. יהיה לו גם יותר זמן ללמוד, יותר זמן לרגע, גם מקום ככה עם אוויר טוב. חיפשו, חיפשו, מצאו איזו עיירה נחמדה, אמרו להם, תשמעו, הרב זה וזה, רוצה לבוא אליכם להיות הרב שלכם. הוא אמר, מה? בטח, בשמחה, מה זאת אומרת? נכין לו בית, נכין לו הכל, ובאמת הגיע היום המיוחד, באו מהמשלחת עם מסעית כדי להעביר את החפצים של הרב, איך שהם מתקרבים לבית של הרב, כל העיר עומדת לפני המסעית, לא נותנים להם לעבור. שמה באתם? לקחת את הרב עם הדברים שלו, מה, לא נותנים לכם, מה פתאום? הרב שלנו אף אחד לא ייקח אותו, הוא הרב שלנו. בוא, דן, כמעט התחילו מכות שם. אחד הצליח להתחמק, בא לרב, אומר לו, שמו כבוד הרב, באנו לקחת אותך, תראה מה עושים, מה עושים כאן. הרב יוצא החוצה, שואל את החבר'ה, תגידו, מה קורה? הרי סיכמנו, מה הבלגן הזה? נכון, אתה צודק, בסדר רב, אין בעיות, אין שום בעיות, אין בעיות. טוב, הם מתחילים להוציא את הדברים, מעלים אותם למסעית. איך שהם מתחילים לעלות את הדברים למסעית, עוד פעם מגיעים כל החבר'ה, הם מעלים, אלה מורידים, אלה מעלים, אלה מורידים, אלה מעלים, אלה מורידים, התחילו מכות כבר. הוא רץ לרב, תגיד לי, כבוד הרב, מה הולך כאן? תראה, עוד פעם, בלגן, עוד פעם, זה לא ייגמר טוב הדבר הזה. הרב יוצא, אומר, חבר'ה, אני לא, מה, באמת? הוא אומר, כבוד הרב, בוא רגע, בצד, אני רוצה להסביר לך משהו. אבל הרב, תשמע, הרב, אנחנו יודעים, אל תדאג, הכל מכוון. הוא אומר, מה זאת אומרת, מה אתם עושים כאן? הוא אומר, תראה, אם אנחנו ניתן לך ללכת בקלות, יחשבו, אנחנו זרקנו אותך. כאילו, אתה כבר לא טוב. ולכן זרקנו אותך לעיירה הקטנות להתפטר ממך. יזלזלו בך. אנחנו רצינו להראות להם שלא רק שלא ירדת מגדולתך, אלא אתה כל כך גדול שאנחנו גם במצב הזה לא רוצים לעזוב אותך. למרות שסיכמנו, לא רוצים שאתה תעזוב את העיר. אנחנו רוצים אותך אצלנו. כשהם יבינו כמה שאתה חשוב לנו וכמה שאנחנו לא רוצים שהם ייקחו אותך, אז ייתנו לך את הכבוד שמגיע לך. אומר לנו המדרש, המלאכים ידעו שהתורה צריכה לרדת למטה. אבל לא רצו שכאן מישהו יחשוב חס ושלום שאם התורה יורדת מלמעלה למטה, מה קרה לה? ירדה בדרגה. מה פתאום? לא ירדה בדרגה. כדי להמחיש את זה, אמרו אנחנו לא נותנים את התורה. כדי שנבין שהתורה ניתנה לנו בתור זכות, בתור מתנה, בתור חסד של הקדוש ברוך הוא. התורה הגנוזה למעלה. שנדע להעריך אותה. לכן הוויכוח הזה עם המלאכים. ולכן בסוף נותנים לו גם את כל המתנות. שנזכה בעזרת השם לשמוע בצורה נכונה, להגיב כמו שצריך על הדברים, גם אם לפעמים זה דורש מאיתנו מאמצים, שאנחנו נדע איך שאומרים להתמודד, ואפילו לפעמים צריך לעקור את הצירים מהדלת כדי לעשות את הדבר הנכון. ולא להיות כמו עמלק חס ושלום, ולהילחם נגד האמת, וגם לא להיות כמו אותם אלה העמים ששמעו, נבעלו, אבל המשיכו בדרכם הרגילה, לא הזיז להם, אלא להיות כמו יתרו, לשמוע את האמת ולהגיב בהתאם. ולהבין שהתורה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, היא בעצם התורה כל כך חשובה, וכל כך עליונה, וכל כך צריך לשמור עליה, וכל כך צריך להבין אותה. ואם אנחנו נדע ונפנים את המסר הזה, בעזרת השם גם אנחנו נשמע ונגיב בעזרת השם.